ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף למד ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. היום אנחנו מתחילים פרק חדש, פרק שביעי, פרק שמתחיל עם המילים אלו נאמרים בכל לשון. המילים בכל לשון, לשון מתחיל עם למד, ובכל מתחיל עם בית, אז יש לנו למד בית, וזה הדף שבו נמצא תחילת הפרק הזה, אלו נאמרים בכל לשון. יש מעוין כאן, כפי שאתם רואים בגמרות המסומנות, ובשוליים תחת הכותרת, נושא סלש מבנה, הבלטנו אילו נאמרים בכל לשון, ויש בניגוד לזה רשימה של דברים שהם נאמרים בלשון הקודש. ההימצאות, מיקום של הפרק הזה, כאן עם כל הנושאים המגוונים האלו, הוא בגלל שהראשון ברשימה זה פרשת סוטה. המשנה, אלו נאמרים בכל לשון, פרשת סוטה. מה זה פרשת סוטה? ורשי מאוד מדייק פה, אומר פרשת סוטה, מה שהכהן אומר לה. הכהן מנחה את הסוטה, הוא אומר לה דברים כמו שאנחנו למדנו גם לאורך המסכת, ולא אמרינן אומר רש"י צריך לומר בלשון הקודש כדרך שנכתב. אני רוצה להוסיף פה שמה שרש"י אומר שנאמר בכל לשון זה ההוראות שהכהן אומר לסוטה, ולא להתבלבל, לא הכוונה לפרשת סוטה שכותבים על קלף ואחר כך מוחקים על המים. זה העתק מפסוקים בתורה שכמובן בלשון הקודש, אלא פרשת סוטה כפי שרש"י אומר מה שהכהן אומר לה. מה עוד? וידוי מעשר. אדם בשנה אחרי שנה השלישית ושנה השישית של שנות ההפרשות, תרומות ומעשרות, הוא חייב להוציא מהבית כל מה שהוא לא הפריש ולא טיפל בו, והוא מתוודה, זה וידוי מעשר, שהוא עשה את כל מה שמוטל עליו. התורה מדברת על אמירה של ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום ולמנה, ורש"י מפרש שכל קטע באמירה הזאת שלו, של בעל הבית, הוא מתכוון להפרשות השונות. אדם אומר, ביארתי הקודש, זה מעשר שני, וגם נתתיו ללוי, זה מעשר ראשון. לגר, ליתום ולמנה, זה מעשר עני. והאמירה הזאת שהוא אומר באותם זמנים הוא בכל לשון. נכון, בתורה מובא הטקסט, הנוסח שהוא אומר, אבל הוא לא חייב לומר את הוידוי מעשר, את המשפט הזה, ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי, דווקא בלשון הקודש. זה אפשר לומר בכל לשון. מה עוד? המשנה ממשיכה, קריאת שמע ותפילה וברכת המזון ושבועת העדות ושבועת הפיקדון. שבועת העדות, נגיד רק בקווים כלליים, אדם שפנו אליו להגיד עדות על דבר שקשור לתביעה ממוני, והבן אדם יודע את העדות שהוא התבקש להגיד, אבל הוא כופר, והוא נשבע וכופר, אני לא יודע את מה שאתה מבקש ממני. ואז מתברר שהוא שיקר, אז הוא חייב להביא קורבן על כך. אז השבועה הזאת, שבועת העדות, נאמר בכל לשון. וגם שבועת הפיקדון, זה שבועה ששומר חייב להישבע אם תובעים ממנו פיקדון, והוא טוען נגיד שאין לו. אני לא כאן נכנס לפרטי פרטים, אבל השבועה שמטילים על שומר שהוא שמר פיקדון נאמר בכל לשון. ואלו, ממשיך המשנה, ואלו נאמרים בלשון הקודש, מקרא ביקורים. כל שנה החקלאי מביא את הפירות שביקרו, הראשונות שהתפשלו, מביא אותם לבית המקדש ונותן אותם לכהן, והוא קורא פרשת ארמי עובד אבי וכולי, כל מה שנמצא בספר דברים בתחילת פרשת כי תבוא. אז הפרשה הזאת שנקרא מקרא ביקורים נאמר דווקא בלשון הקודש. והחליצה, יש במקרה שאדם מת ללא ילדים, האלמנה אמורה להתחתן עם אח של בעלה, וזה נקרא ייבום. אם היא מעדיף, אם הוא מעדיף לא לקחת אותה, אז היא מורידה נעל מעל רגלו, זה נקרא חליצה. ויש קטעים שהיא אומרת בשעת מעשה, ודברים שהיבם אומר, האמירות האלו צריכים להיות בלשון הקודש. ברכות וכללות, מה שהתרחש בהר גריזים ובהר עיבל, כפי שהתורה מספרת, וזה הגיע אחרי שחצו הירדן ונכנסו בזמן יהושע לארץ ישראל, אז חצי מעם ישראל, חצי השבטים עמדו על הר גריזים וחצי השבטים עמדו על הר עיבל, בזמן שזקני הכהונה עמדו באמצע, ונאמר שם ברכות כללות. אותם ברכות כללות נאמרו בלשון הקודש. ברכת כהנים, מובן מאליו, וברכת כהן גדול. בסיום עבודת יום הכיפורים היו שמונה ברכות של הכהן גדול, הם בלשון הקודש. ופרשת המלך, זה גם נקרא הקהיל בכל שבע שנים בסוכות שהגיע אחרי שנת השמיטה, אז המלך היה מגיע לבית המקדש והיה קורא מן התורה, זה פרשת הקהיל. ופרשת עגלה ערופה ומשוח מלחמה בשעה שמדבר העם. נציין שהדוגמאות האחרונות פה ברשימה הם פרקים נפרדים בהמשך המסכת. יש לנו פרק משוח מלחמה ואחר כך פרק עגלה ערופה. וכאן אנחנו רואים פס כפול, ובשוליים כתבנו הדגשת הפרשיות שנאמרו בלשון הקודש. וכאן הגמרא, המשנה מפרטת, מרחיבה על מה שראינו ברשימה. מקרא ביקורים כיצד. מילה כיצד זה כאן המשמעות כמו מניין, שהוא בלשון הקודש. הפסוק אומר וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, זה בשעת הבאת הביקורים, זה הפסוק. ולהלן הוא אומר בהר גריזים והר עיבל, שם כתוב וענו הלוויים ואמרו. אז בשני הפסוקים אתם רואים ענייה, לענות. מה להלן בלשון הקודש, כמו בהר גריזים והר עיבל, זה יהיה מוכח לכמן. כעת אנחנו מקבלים את זה כנקודת הנחה. כמו ששם היה בלשון הקודש, אף כאן גם במקרא ביקורים בלשון הקודש. חליצה כיצד, ויענתה ואמרה, והיבמה אומרת בשעת החליצה, ולהלן אומר ויענו הלווים ואמרו. שוב פעם אנחנו נסמכים על הר גריזים והר עיבל כבסיס להתקדמות הבנת המילה וענתה, ענייה זה אומר לנו, מצפיע על לשון הקודש. מה על העולם בלשון הקודש? אף כאן בלשון הקודש. רבי יהודה אומר, וענתה ואמרה ככה, בהמשך הפסוק, ככה יעשה לאיש שלא יבנה את בית אחיו. עד שתאמר בלשון הזה. אני אצל רבי יהודה, הוא לא מסתמך על הגזרה שווה וענייה, אלא על המילה ככה, שזה אומר שתגיד דווקא כמו שכתוב, דהיינו דווקא בלשון הקודש. ברכות וקללות כיצד? נראה לומר שהמילה כיצד כאן הוא לא כמו השימוש במילה כיצד עד כה. עד כה אמרנו שכיצד הוא כמו מניין, שזה בלשון הקודש. פה זה יותר פרוצדורה, איך היה הברכות והכללות בהר גריזים והר עיבה. אז ממשיך הגמרא, כיוון שעברו ישראל את הירדן ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבה שבשומרון שבצד שכם שבאצל אלוני מורה, שנאמר הלא אימה בעבר הירדן. ולהלן הוא אומר, ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. מה אלון מורה האמור להלן, כמו באצל אברהם שכם, אף אלון מורה האמור כאן בברכות וכללות שכם. הייתי צריך לצטט את הפסוק במלואו, הכוונה לפסוק בדברים פרק י' פסוק למד, בשוליים הוספנו דברים פרק י' פסוק חד ת', שם כתוב ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הגללה על הר עיבל, פסוק למד, הלא הימה אותם הרים בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב ערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה. המשנה נקטה אלון מורה שמוזכר בברכות וכללות והשבו או שייכו את זה לאלון מורה שכתוב אצל אברהם והכוונה לשכם. ממשיך המשנה, שישה שבטים עלו לראש הר גריזים ושישה שבטים עלו לראש הר עיבל, והכהנים והלווים והארון עומדים למטה באמצע בין שני הרים, והכהנים מקיפים את הארון והלווים את הכהנים, וכל ישראל מכאן ומכאן, כלומר על ההרים, שנאמר וכל ישראל זקניו שוטריו ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון וכו'. הפכו פניהם כלפי הר גריזים, אלו הכהנים שעמדו למטה באמצע, הם הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל מסכה, ואלו ואלו עונים אמן. מה שכותב למטה, אלו ואלו שבהר גריזים ושבהר עיבל, והדכתי ואלה יעמדו לברך, לא שהיו השבטים מברכים קלין אלא הלווים עומדים בין שני הערים הופכים פניהם להר גריזים בברכה ולהר עיבל בקללה. אנחנו חוזרים למשנה, הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, ואלו ואלו עונים אמן, עד שגומרים ברכות וכללות. ואחר כך הביאו את האבנים, רשי כותב, הביאו את האבנים כדכתיב בדברים פרח אבזיין פסוק ה', ובנית שם מזבח וחטפת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בער היטב. ואומר המשנה, אז אחרי שאמרו את הברכות וכללות הביאו את האבנים ובנו את המזבח וסדעו בסיד, וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים לשון שנאמר באר היטב, ונטלו את האבנים, ורשי אומר בשורה האחרונה, ונטלו את האבנים, סתרו את המזבח לאחר שהעלו העולות והשלמים כדכתיב והעלית עליו עולות. אז הם אחר כך לקחו את הבנים האלו ובאו, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' ולנו במקומן, ורשי אומר, ולנו במקומן בבית מלונם בגלגל, ושם הקימו את האבנים. הנושא שמופיע כאן אצלנו בגמות המסומנות השס הזה בשוליים, כתבנו נושא כללי ומבנה עד למד גימול עמוד א'. מה זאת אומרת? אנחנו נראה הבלטה על ידי פס כפול, הדגשת דברים הנאמרים בכל לשון. הנושא המיידי מנהלן לפרשת סוטה בכל לשון. מהם הדברים הנאמרים לה? הגמרא, פרשת סוטה מנהלן, שהוא נאמר בכל לשון, וכפי שרשי על המשנה אמר, מה שהכהן אומר לסוטה. דכתיב, אנחנו ממשיכים עם גרסת רשי, ואמר אל האישה, והמשמעות של הפסוק בכל לשון שהיא שומעת. עכשיו כל אחד ישאל איך רואים את זה במילים, ואמר אל האישה. אז רשי מסביר, אנחנו מסתכלים ברשי שורה שנייה, ואמר לאישה בכל לשון שהיא שומעת, ומהייקרא יאליף לה בספרי את העובדה שהכל נאמר, שהפרשת סוטה בכל לשון. ובהמשך רשי אומר אל האישה, משמע דברים הנכנסים בליבה, שתהי מכירת בלשון. אז אם היא לא דוברת לשון הקודש, אז יש את השאר לשונות, מה שהיא מבינה. זה הכוונה בכל לשון. תנו רבנן, משמיעים אותה בכל לשון שהיא שומעת, על מה היא שותה ובמה היא שותה, על מה נתמת ובמה היא נתמת. וכאן הגמרא מפרטת על מה היא שותה, על עסקי כינוי וסתירה. מעניין שרשי מוסיף או אומר משהו קצת שונה, אבל בסופו של דבר זה אותו דבר. רשי, על מה היא שותה, כדי מפרש ועזיל, שאומר לה הכהן, אומר לה סוטה, פריצות גרם לך שתשתה. אני אישית לא ראיתי את זה שחור לבן בגמרא, אבל כנראה זה מה שעומד מאחורי המילים על עסקי כינוי וסתירה, שהבעל התרה בה, וזה בא בעקבות ההתנהגות של פריצות שהוא כנראה הוא ראה באשתו, זה גרם לו להתרות בה, זה הכינוי. אולי יש פירושים אחרים, אבל הרצון שלי היה לקשר את מילות הגמרא עם מה שרשי אומר. והגמרא ממשיכה, ובמה איש אותה? במקדה של חרס. רשי כותב בכלי מאוס, במקדה של חרס. הוא כלי שממש לא נחשב, כלי פחות. ממשיך הגמרא, על מה נתמת, על עסקי שחוק וילדות. רשי כותב, על מה נתמת, מי הביאה לידי תומה, שחוק וקלות ראש. כדי לייסר את הנשים, שלא יקלו ראשן עם האנשים, שעל ידי כך באו לידי, ומה שכתוב בפסוק, וצלתה ביתנה. וחזרה לגמרא, ובמה היא נתמת, משמיעים אותה הלכות המים המוארים, בשוגג או במזיד, באונס או ברצון, וכל כך. למה צריכים להגיד לה את ההבחנות האלו? כלומר, אם המעשה שלה הייתה בשוגג או באונס, אז המים לא יפעלו עליה, המים באים פועלים כעונש על מי שהתנהגה בזנות במזיד או ברצון. ולמה חשוב להדגיש ולהשמיע את הדברים האלו, את החילוקים האלו, שלא להוציא לעז על מים המרים? כי יש מצב ש אנשים רואים שהיא שתתה ולא קורה לה שום דבר. אז אומר רשי שלא להוציא לעס שאם נתמד באונס או שוגגת ולא נבדקת, כלומר מה הם לא פועלים, שלא תהי סורה שאותה אישה לא תחשוב אילו נתמתי מזידה גם כן לא היו בודקים אותי. לכן אנחנו מקדימים את הטעות הזאת ואומרים שתשמעי, נכון את לא עשית את הזנות, לא היית ברצון אלא באונס או שוגגת, אבל אל תתאי לחשוב ש בפעם הבאה שתעשי את זה במזיד שתנצלי מחוסר תפקוד המים, כי זה לא כן. אם תעשי במזיד המים כן יפעלו. אנחנו חוזרים לגמרא, וידוי מעשר מנהלן שזה בכל לשון דכתיב ואמרת לפני השם אלוקיך ביארתי הקודש מן הבית, והסברנו שהכוונה הוא הוצאת כל ההפרשות שאדם לא הספיק להוציא מביתו, כשמדובר אחרי שנה שלישית ואחרי שנה שישית, הוא אומר ביארתי הקודש מן הבית. עכשיו זה יכול להיות בכל לשון, איך אנחנו יודעים את זה? ויאליף אמירה מסותה בכל לשון שהוא אומר, כמו מקודם ראינו ואמר אל האישה, והסברנו שזה בכל לשון, גם פה ואמרת לפני השם אלוקיך בכל לשון שהוא אומר. אמר לי רב זביל לבית ולאלף אמירה מלווים, אם אתה כבר תופס כמקור המילה אמר או אמירה, יש גם מצד שני אמירה אצל הלווים, והכוונה בברכות וכללות שראינו שזה דווקא בלשון הקודש. מה לעלן בלשון הקודש אף כאן בוידוי מעשה בלשון הקודש? הגמרא דוחה שלא לחשוב כך, דנין אמירה גרידיתה מאמירה גרידיתה, שהמילה אמירה מופיע לבד כמו אצל הסוטה, כי אין דנין אמירה גרידיתה. אנחנו רוצים לברר בעניין וידוי מעשר ששם כתוב רק ואמרת, ולא לומדים וידוי מעשר ששם זה אמירה גרידיתה מענייה ואמירה. אצל הלווים כתוב ויענו הלווים ואמרו, זה ענייה ואמירה, זה משהו אחר, אז לכן הוא לא יכול להיות הבסיס לדין אצל וידוי מעשר שאין ענייה, יש רק ואמרת. תניה, הפשום מרחי אומר, אדם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם. שבחו בקול נמוך מין וידוי מעשר, שם הוא אומר שהוא עשה הכל כדין, זה נקרא שבח. אז שם הוא אומר את זה בקול נמוך, ורשי אומר איך אני יודע את זה? כי לא כתוב ענייה, ורשי דיבוע מתחיל שבחו, הוא אומר לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, היינו שבח עצמו. עכשיו מצד שני גנותו בכל רם זה ממקרא ביקורים, שם כתוב וענית ואמרת, אז זה כל רם. מה שואלת וגנותו בכל רם? ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה תקנו תפילה בלחש? כדי שלא לבייש את עובריה ורשאיה, שהרי לא חילק הכתוב מקום בבית המקדש בעזרה בין חטאת לעולה. החטאת הוא בא על חטא, עולה בא בנדבה. החטאת שהוא בא על חטא הוא נקרא לי דוגמה למשל לגנותו של אותו אדם שהוא חטא. עכשיו אנחנו חוששים מפני כבודו בכל זאת, ואומרים שבאותו מקום בעזרה ששוחטים את העולה שהוא לא קשור לחטא, שם שוחטים את החטאת, אז אנשים שרואים שהבאתי קורבן לא יזהו שהבאתי חטאת. אז למה אמרת מקודם שגנותו בכל רם? ושעל זה אנחנו לומדים ממקרא ביקורים. אני רק רוצה להוסיף לפני שנתקדם יותר מדי, המילה גנותו רשי אומר כגון ארמי עובד אבי, היינו גילותו שמתוודים שאביהם לבן הארמי היה רשע. איך לבן קשור לי להיות אבינו? כי הוא האבא של רחל ולאה, והוא היה רשע, זה נקרא גילות. ובברייתא ששם ראינו הדבר של רב שמעון בר יוחאי, כתוב עצם מקרא ביקורים וענית ואמרת, זה עניין של גינות, וזה אומרים בכל רם. אז השאלה שראינו בגמרא כבר, אז אנחנו יודעים שלא כן הדברים, שכשמדבר בגינות אנחנו דווקא חוששים מפני מפאת כבודו של אותו אדם, כמו שזה בא לידי ביטוי בהקרבת הקורבן חטאת, שלא מפרסמים שהנה אדם הביא חטאת, שוחטים אותו באותו מקום ששוחטים את העולה, כדי שאנשים אחרים לא יבחינו. אז אנחנו אומרים כמענה, לא תימה גינותו, שזה בכל רם, אלא תימה צערו, שצערו הוא בכל רם. ורשי אומר, אז מה זה צערו עכשיו הוא, אבל במקום אמר שזה קשור למקרא ביקורים, איפה יש צער במקרא ביקורים? אז רשי מסביר, צרות שעברו עליו, דהיינו צרות שעברו על ישראל, צרת לבן הרמי, צרת מצרים. באותו פסוק בדברים פרח אביו פסוקים A ו-V, אנחנו אומרים, והמביא הביקור, המקרא הביקורים, שם הוא אומר, הרמי עובד אבי, וירד מצרימה, וכו', ויראו אותנו המצרים, ויענונו, אלו הם צרות. אז צרה, אומרים בקוראן, וכאן הגמרא מביא הוכחה לכך, מעניין המצורה, כדתניא, ותמי, תמי יקרא, על המצורה, צריך להודיע צערו, לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים, וכל מי שאירה בו דבר צריך להודיע לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים, מתפללים לטובתו. אז אנחנו רק נחזור על העיקר נקודה, הגמרא תחזור בקטע הבא, שכשמדובר בעניין גנות, גני מה שמגונה לאדם, אנחנו דווקא מצניעים את הדבר, לא מפרסמים אותו. וכאן בגמרות המסומנות שלנו כתבנו בשוליים נושא, תפילה שיהיה בלחש, שלא לבייש עוברי עבירה. דבר זה נלמד מהד לא חילק הכתוב מקום בעזרה בין חטאת לעולה. וחזרה לגמרא, גוף עם רבי יוחנן בשום רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה תקנו תפילה בלחש, שלא לבייש את עוברי עבירה? כאילו בתוך כדי תפילה אדם אומר את חטאיו, מבקש סליחה ומחילה, והוא מסוגל לפרט חטאיו, אז הכל צריך להיות בלחש. והתקנה הזאת כדי שלא לבייש את עוברי עבירה, שהרי לא חילק הכתוב, כאילו כתקדים לדבר, בסיס למחשבה הזאת, הפסוק, התורה לא מחלקת מקום לשחיטת קורבנות בין חטאת לעולה, שניהם בצפון של עזרה. הגמרא אומרת, מה, אין חילוק? ולא, והאיקה דמים, דם חטאת למעלה במזבח, דם עולה למטה, יש מה שנקרא חוט הסקרה, זה נקרא זה מין פס או חוט על המזבח שמחלקת בין החלק העליון וחלק התחתון. כשמדובר בקורבן עולה, זריקת הדם על המזבח הוא בחלק התחתון, מתחת לחוט הסקרה. כשמדובר בקורבן חטאת, הוא על החלק העליון, על הקרנות, על החוד של הקרנות של המזבח. אז יש הבחנה בין חטאת ועולה. הגמרא עונה חתם, כשמדובר בזריקות הדם, כהן הוא ידיעדיו. הכהן יודע ולא הציבור, וזה לא נקרא בושת לבעל של הקורבן, זה שהכהן יודע. שואלת למה ואיקה חטאת נקבה עולה זכר. אז יש בכל זאת הבדין, אפשר לראות מי שהביא קורבן, אם מדובר בנקבה, יודעים שזה לא עולה, עולה צריך להיות דווקא זכר. הגמרא עונה, הטעם מחסיה בעליה, הזנב מחסה ולא ניכר שמדובר בנקבה. אז שוב פעם, אדם שרואה את הבהמה, את הבהמה שהבן אדם מביא, הוא לא, את המין של הבהמה לא גלוי. אומר השאלה, ותנח כבשה, זה נכון לכבשה שיש את העלייה, צעירה, מה יקרה למימה? בצעירה אין הזנב, וניכר איזו נקבה ואיזו זכר. אז אדם שחייב חטאת, הוא יביא נקבה, ורואים שזו נקבה, רואים שזה חטאת, אז מה עם כבודו? הגמרא עונה, הטעם איהו דקה מחשיף נפשי. מי שמביא סעירה לשם קורבן חטאת שהוא חייב, הוא מבייש את עצמו. דיבי לילת, הוא כבשה וגם הייתי סעיר. הוא הביא דווקא הסעירה, בזמן שהיה לו אופציה להביא כבשה כדי לשמוע על כבוד עצמו. הוא לא חושש מפני זה, אז מה יש לנו לעשות? הגמרא שואלת שאלה, חטאת, עבודת כוכבים, אדם שלא עלינו, עבד עבודה זרה בשוגג, הוא מביא דווקא סעירה, אין לו אופציה להביא כבשה. זה לא סגי, זה לאו סעירה, כי בעבודה זרה הוא חייב להביא סעירה כקורבן חטאת שלו. זה בגלל שהוא עבד עבודה זרה. אז מה העיקה למימה? ואז ניכר שזו חטאת, ואין מה שאמרנו מקודם, אופציה להביא כבשה, ואז נאמר שאם הוא הביא סעירה אז הוא בייש את עצמו. כך התורה מצווה עליו להיכנס למצב של בושה. הגמרא עונה, זה נכון, הטעם כשמדובר בעובד עבודה זרה, בעבירה הזאת נחשף ונזר, כמה שיותר שיתבייש שיתבייש, כי היחיד נכפלה, זה יהווה עבורו כפרה על העבירה החמורה הזאת. קריאת שמה מנהלן, שמה שבכל לשון. הקביעה הזאת שקריאת שם בכל לשון, רק נציין שזה שיטת החכמים. רבי חולק, ואנחנו נראה את השיטה שלו בהמשך, ואנחנו עומדים בפני סוגיה שמופיעה גם במסכת ברכות וגם במסכת מגילה. אז אם זה מוכר לחלק מכם, זה בגלל שלמדתם המסכתות האלו. קריאת שמע מנהלן, שזה בכל לשון, תכתיב שמע ישראל, בכל לשון שאתה שומע. בתנו הבנן, קריאת שמע ככתבה, אומרים את קריאת שמע כמו שזה כתוב בלשון הקודש, דברי רבי, והחכמים אומרים בכל לשון. עכשיו הגמרא תברר מה המקורות של כל אחד ומה כל אחד לומד מ המקור של השני. אז מי טיימא דרבי? אמר קרא, רבי שאמר זה דווקא בלשון הקודש, כי הפסוק בקריאת שמע אומר והיו, כן? והיו הדברים האלה, והיו, מה המשמעות והיו? בהווייתן יהיו כמו שהם בלשון הקודש. ורבנן מה הם עונים? אמר קרא, שמע, יש להם את הדרשה שלהם, שמע בכל לשון שאתה שומע. אב רבננה מהכתיב והיו, שזה אמור להגביל. הגמרא עונה, יש להם מה ללמוד מזה, אבל זה משהו אחר. ההוא שלא יקרנה למפרע. כלומר, והיו כפי סדר הדברים תקרא, אמנם בכל לשון, אבל לא לכתוב מהסוף, מהסוף להתחלה. ורבי שלא יקרנה למפרע מנהלי, הרי הוא רבי כבר תפס את המילה והיו ללימוד שלו, שזה דווקא בלשון הקודש. אז מה המקור לרבי שלא יקרא מפריע? נפקא לי מדברים הדברים. רבי דורש את ההי. ההי אומר כמו שהוא, בסדר כמו שהוא, ולא למפריע. ורבנן, דברים הדברים לא משמע לו, הם לא רואים משהו מיוחד בהי, ולכן הם דורשים את הדין שלא יקרא למפריע, מהיו והיו. ורבי נמי הכתיב שמה, ראינו שהחכמים למדו משמה שבכל לשון, אבל רבי לא מסכים עם זה. אז מה רבי לומד משמה? ההוא מבעי אלי לשמיע להזדחה מה שאתה מוציא מפיך. כשאתה קורא כשמה, זה גם צריך להיות ברמת קול שתוכל לשמוע מה שאתה אומר. ורבנן, שהם אומרים מהמילה שמה בכל לשון, מה לגבי הדין הזה להשמיע לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך? לא, הם ורבנן סף מילה, כמד ימר, קורא את שמה ולא ישמיע לאוזנו, יצא. רש"י מציין שהנקודה הזאת היא מחלוקת במסכת ברכות. אז הרבנן מצדדים עם הדעה שלא צריכים להשמיע לאוזנך. אז ממילא המילה שמה פנוי לכל לשון. שמה בכל לשון שאתה שומע. כעת יש המשך, אבל אנחנו הוספנו סימונים, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, סלש מבנה. המעוין מבליט את הביטוי דלימה כסבר רבי, ואחר כך דלימה כסבר רבנן. האם ניתן לדייק משיטתם בקריאת שמע, מה הדין לגבי שער התורה באיזה לשון נאמרה? ניקח לדוגמה פרשת עמלק, מה שאנחנו קוראים פרשת זכור, שזה גם מן התורה, קוראים את זה מן התורה. אני אומר את זה כדוגמה. יש דיון ער בין רש"י ותוספות מה נכלל במה שנקרא שער התורה, אבל הדוגמה הזאת אני חושב מוסכם על כולם שסביבו יש מה לדון. אז עכשיו בואו ננחש לפני שנתקדם בגמרא. מה רבי אומר? הוא אומר ששמה צריך להיות בלשון הקודש. אז אפשר אולי לדייק שזה נכון לגבי שמה. יש מקור ששמה צריך להיות בלשון הקודש. מה לגבי שאר ענייני תורה כמו פרשת עמלק? בכל לשון. זה יכול להיות בכל לשון, כי דווקא שמה. זה אני אומר כהצגת ההווה המילה, כלומר ישנה את הדבר בהמשך. למה כסבר רבי, ואנחנו ממשיכים לדף למד גמר. כל התורה בכל לשון נאמרה, לדוגמה פרשת עמלק, פרשת זכור, שזה לפי רבי יכול להיות בכל לשון. תהי סק דייתך שגם ענייני שער התורה בלשון הקודש נאמרה, שכל מה שאתה קוראים מן התורה צריך להיות דווקא בלשון הקודש, והיו דקנו ברחמנה למה לי, אז למה היה צריך לימוד מיוחד אצל פי השמע והיו שאומר להקפיד על לשון הקודש? זה נכון לכל התורה. הגמרא כאן דוחה את ההצעה שלנו ואומר שלפי רבי באמת כל התורה כמו פרשת עמלק, פרשת זכור, חייב להיות דווקא בלשון הקודש. אז למה לימוד מיוחד אצל שמה? איתך, אני צריך את והיו משום דכתיב שמה, כי בתוך קריאת שמה יש משהו שיכול, אני אומר לפי רבי, להטעות, לגרום טעות, כי כתוב שמה, וראינו שהחכמים דרשו שמה לשיטתם בכל לשון שאתה שומע. אז כדי להיות משקל נגד לשמה, לכן צריך והיו, אבל זה לא משקף השאר, עמדת רבי לגבי שאר התורה. לגבי רבי יכול להיות ששאר התורה גם כן בלשון הקודש, אבל בקריאת שמה אני צריך את והיו להיות משקל נגד לעובדה שכתוב שמה. נכון, ורבי דרש משהו אחר למשמע, שהשמע לאוזנך מה שאתה שומע, אבל בגלל שיש, היה מקום לטעות, לחשוב שדווקא בגלל שמה אפשר בכל לשון, לכן אני צריך את והיו. אבל זה לא משקף על עמדת רבי לגבי שער התורה. אין מה לדייק מכאן. למה? כסב רבנן. עכשיו אותו גישה רק הפוך לגבי שיטת רבנן. למה כסב רבנן? שמה? שבקריאת שמה אמרו שזה בכל לשון. אז מה שמה שבקריאת שמה בכל לשון, אבל שאר תורה דווקא בלשון הקודש. אז למה כספי רבנן כל התורה כולה בלשון הקודש נאמרה? די סלקה דייתך בכל לשון, שגם פרשת זכור יכול בכל לשון, שמע דקות וחמנה, למה לי? למה אני צריך פסוק מיוחד אצל קריאת שמע, את השמע שדרשו החכמים בכל לשון שאתה שומע? אני לא צריך, כי כל התורה ממילא בכל לשון. אז כנראה שכל התורה לפי החכמים לא בכל לשון אלא בלשון הקודש. הגמרא דוחה, יצטרך, אני צריך את השמע, את המילה הזאת אצל קריאת שמע, למרות ששאר התורה גם כן בכל לשון. אני צריך שמע ללמד בקריאת שמע שהוא בכל לשון, משום תכתיב והיו. וראינו כבר שיטת רבי שמ-והיו ניתן ללמוד דווקא בלשון הקודש. אז כדי להיות משקל נגד למילה והיו, אז היה צורך לכתוב שמע, שזה בכל לשון. אבל אין לדייק מכאן ששאר התורה לפי רבנן הוא דווקא בלשון הקודש. לא כן, כל התורה גם כן בכל לשון. עד כאן שיעורנו להיום.